נשמע אנשים ונשות, וברוכים הבאים לפרק נוסף של האושר שבדרך. אני אוהד, והייתי כאן לימור. מה שלומך, לימור?
מה שלומך, אוהד?
שלומי מעולה. וואה, לא שמתי לב למוזיקה, אבל כן, שלומי מעולה. אני בסדר, תקופה מאתגרת.
נכון.
וכולם. לא הייתי בפרק הקודם.
היית חסר. כן. אנרגיה שלך הייתה חסרה.
אני נהניתי לשמוע אותו, אבל לגמרי נשמע שייך לפרק ויח לישראל, אז נגיד לו, אני אגיד בשמי תודה לישראל, הלך לפרק, והיום בנושא שלנו נפתח דברים קצת יותר גדולים.
נעמיק.
נעמיק. נעמיק בנושא, והיום אנחנו ניכנס לעולמות הקרמה.
לגמרי.
מה היא, מי, איך היא, למה היא, כמה היא.
איזה מילה קרמה, היום היא כבר שזורה,
כן.
אפילו בפי ילדים.
לגמרי.
כן. אז היום נדבר באמת על מהי קרמה, ואיך בעצם ההבנה הזאת תעזור לנו לצמצם את הסבל בחיים שלנו, ולמצוא את האושר, את האושר שבדרך.
לגמרי.
אז מהי קרמה? באמת היא פעם, הייתה לי פרשנות מאוד מאוד צרה, למושג קרמה. יכול להיות שהרבה מהמאזינים שלנו האמינו שקרמה היא מערכת של גמול וענישה קוסמית כזאת, כן, של היקום. אם מעשה טוב, יהיה מתוגמל. אם ממעד ויפקשש, בהכרח יענש על ידי היקום, על ידי אלוהים. זה מוביל להרבה תחושת אשמה, לפחד שמשהו רע יקרה אם לא הייתי בסדר. אני מגיעה מבית מסורתי, ואני זוכרת בדיעבד, אבל גם בתור ילד, כאילו, בדיעבד אני זוכרת, לא הבנתי אף פעם למה הייתה לי נורא התנגדות לכל העניין הזה של החטא ועונשו. כן? כל הזמן זה יצר אצלי התנגדות מאוד מאוד חזקה. אם לא תעשי מה שמקובל, מה שצריך, אז תקבלי עונש. במיוחד גם ביום, גם ביום כיפור, כל עניין של יום הדין, האלוהים השופט, זה אף פעם לא הרגיש לי הגיוני. לא התחברתי לתפיסה הזאת. כן? כמה שהייתי ילדה מרצה, להורים, לזה, אבל לא, את כל העניין של הקונספט שאלוהים מעניש,
לא תפסתי.
לא תפסתי. היה לי מאוד מאוד קשה איתו. כשגדלתי גם, אתה יודע, ואתה נחשף לעולם, למושג של הקרמה, יש גם הרבה תפיסות, כאילו קרמה היא זה ביץ', תייחסים לקרמה.
כן, לא בצורה איפה.
כן, תעשה טוב, יהיה טוב. אני זוכרת גם הבן שלי היה מתעצבן עליו, אומר, מה זה תעשה טוב, יהיה טוב? כן, כי זה לא כזה פשטני.
כן.
זה קצת הרבה יותר מורכב. אז באמת תודה למורה האהובה שלי לדרמה, דפנה רוזנשטוק, שב-2016 הגעתי אליה ללימוד היקר הזה, והתחברתי לפרספקטיבה הבודיסטית, שהיא הרגישה לי מאוד מאוד בריאה. אגב, גם המורה שלי, אישה מאמינה, אישה דתייה, זה בהיבט של העקרונות, לא בהיבט של הדת.
כן.
אוקיי?
לגמרי.
ואנחנו בעצם מתמקדים בתפיסה.
אני חושב שגם רגע לפני זה חשוב להגיד שבודהיזם זה לא דת, זה זרם או תפיסה יותר מאשר, כאילו זה לא דת.
יש דת.
יש דת בודהיזם.
בודהיסטית, כן. אבל הבודה לא בא ממקום.
בדיוק.
הוא לא משיח, הוא לא יש, הוא לא...
בדיוק, זה לא בא ממקום של פולחן דתי, זה בא ממקום של, נקרא לזה, הפשטת ערכים, או...
לקחו את זה. יש דתות, יש, אתה יודע, זה התחיל בהינדואיזם, הבודהיזם
הגיע. לא, ברור, זה מעורבב מהרבה דברים, לא נראה לי ש...
לא ניכנס, אבל אנחנו נכנסים...
אבל כן, אבל העיקרון הוא שאנחנו כרגע מדברים על בודהיזם ברמת העקרונות והערכים שהבודהיזם מסמל או מעביר.
ככה התחלנו, גם
כן,
בפרק הראשון.
כן, ככה התחלנו את הפודקאסט, אנחנו כן. שוב נוגעים באותם נושאים, רק
כל הזמן.
היום גם נכנסים לזה בנושא הקרמה.
הקרמה, כל הזמן אנחנו מביאים. אז כן, אז זו תפיסה. זו תפיסה שאנחנו מביאים, אנחנו לא קופים אותה על אף אחד. אנחנו רק מביאים את התפיסה שיכולה לעזור, עזרה לי לשנות חלק מהדברים בחיים שלי. ואנחנו מביאים את זה לפה. להרחיב את התודעה, וכל אחד ייקח את מה, את מה שטוב לו ומה שהוא רוצה לקחת. אז כן, אז הפרספקטיבה הבודיסטית לקרמה, היא, בתפיסה שלי היא בריאה יותר, היא באה ואומרת שקרמה זה בסך הכל פעולה. אגב, גם בסנסקריט, קרמה זה פעולה.
אוקיי.
אבל זה פעולה שאני הופכת אותה להיות מודעת וערכית, אין לה שום קשר לעונש וגמול ותחושת אשם. כן? עכשיו, זה לא סתם פעולה. כי לפעולה שאני, ההבנה של הפעולה שאני עושה, יש השלכות. אוקיי? מעגל של סיבה ותוצאה. המציאות שמשתקפת היא בעצם תוצאה של פעולה שאני עשיתי. כן? הדרך שהגפתי למציאות מסוימת שיקפה את, את מה שאני רואה. יש סיבה ותוצאה. אם אני פוגשת במציאות שלי תוקפנות, אוקיי? אז אני מבינה שיש לזה סיבה. ואני מתחילה לפתח מודעות למקומות שבהם אני מגיבה בתוקפנות, או מדברת כן. בתוקפנות, כן? מעגל הקרמה, זה בדיוק מעגל הקרמה. סיבה שמובילה לתוצאה, ותוצאה שמובילה לסיבה, כן? עכשיו, הפעולה נורא חשוב להבין, זה לא רק פעולה פיזית,
אוקיי?
זה, היא מתבטאת, גם דיברנו על זה, בכוונת הלב שלנו.
כן.
עם איזה כוונה אני עושה את הפעולה? אתה זוכר את הדוגמה שהבאנו על ה...
על הכביש.
על הכביש, לתת
עם
כאילו...
לתת תרומה.
עם הקפצן, כן, לתת תרומה. כן? היא מתבטאת במחשבה שלנו, היא מתבטאת במילים שלנו, ואז היא מתבטאת במעשה.
כן.
כן? בכל אחד מהרבדים האלה, אנחנו יוצרים קרמה. כשאנחנו חושבים, מדברים, פועלים, אנחנו בעצם יוצרים קרמה. מה זה בעצם הפיזיקה של הקרמה? כן? חוק ניוטון. אתם יודעים כבר שאני אוהבת, את החיבור לפיזיקה, לכל פעולה חייבת להיות תגובה.
אוקיי.
אוקיי? כשאנחנו חושבים, מדברים ופועלים, אנחנו מפעילים כוח שמגיב בהתאם. הכוח הזה חוזר אלינו ויכול להשתנות. הוא מתאים את עצמו, הוא יכול להיעלם, אבל זה אנרגיה שינה. אוקיי? לא משנה איך נקרא לזה, אוקיי? מה שאני מנסה להסביר, הקרמה היא ההבנה העמוקה, שאם הכל מעגל סגור של אנרגיה, כל פעולה שאני עושה, נשלחת ליקום, אוקיי? וחוזרת חזרה.
כן.
כמו השתקפות של מראה שאנחנו מדברים עליה, אני עושה פעולה, היא מוקרנת, היא יוצאת החוצה, והיא חוזרת אליי. בעצם אנחנו מייצרים אנרגיה, שאנחנו לא מודעים אליה, והיא חוזרת אלינו, בהשתקפות במציאות. ומה שמשתקף לי במציאות נמצא בתודעה שלי. עכשיו, מה כל הסיפור הזה? בכדי לשנות את המציאות שמשתקפת לי במראה, אם אני אפתח מודעות לתפיסת הקרמה, לאיזה פעולות אני עושה שמייצרות לי את המציאות, כן? אני אוכל לשנות אותה. כן, זה קצת... כן. מורכב. אני אוהבת את החקלאות. כן, אנחנו נחזור על זה כל הפרק על זה.
בעצם שברגע שאנחנו עושים פעולה, אז קורית איזושהי פעולה, נקרא לזה אקטיבית, לא אקטיבית. קרמה היא באיזשהו מקום, נקרא לזה כמו דואר. אתה רוצה לשלוח משהו למישהו, או לא בהכרח למישהו, זה יכול להיות גם כללי, אפילו בלי, נקרא לזה, בלי נימן. אין למי, לא שולחים למישהו, פשוט שולחים. וכחלק מהדברים, אתה רואה איזשהו, נקרא לזה, תגובה חזרה. לפעמים התגובה היא תהיה משהו שאתה יכול לראות, להרגיש, לחשוב עליו, להיפגש בו. קרמה היא בסופו של דבר שיקוף של הדברים שאנחנו, כמו שאתה אמרת, הוא שיקוף של המציאות שלנו, שיקוף של המחשבות שלנו, ושיקוף של מה שאנחנו בעצם רוצים להעביר כלפי העולם, המסר שלנו.
המודע והלא מודע. לא תמיד אנחנו מסתובבים עם מסר, כן.
בדוק. זה כמובן שאנחנו לא תמיד מודעים להכל, ולפעמים יש לנו דברים בתת מודע שקורים גם שאנחנו אפילו לא יודעים. זה עבודה הולכת וחוזרת.
תכף נדבר על
זה. זה לגמרי זה.
אני אסביר עוד קצת את הקונספט.
אבל בוא ניתן לזה עוד רעיון.
כן, ניתן לזה את הרעיון של החקלאות שאני אוהבת.
כן, החקלאות זה הכי קל.
מה שאנחנו זורים, אנחנו קוצרים. אוקיי? אין פה מערכת משפטית. אני שוב פעם אומרת. כן. ואין פה מערכת אלוהית שמענישה אותנו, או מתגמלת אותנו. כן? אין פה רע או טוב. קרמה היא בעצם אנרגיה שנוצרת על ידי כוונת הלב שלנו. המחשבות, המילים והמעשים. קרמה היא בעצם ניטרלית. אוקיי? הבחינה אם זה טוב או רע, נתונה רק לדעה האישית שלי, כן? במקרה אחד אני אקרא לדבר רע, ובמקרה אחר אני אקרא לאותו דבר טוב.
לגמרי.
לדוגמה, יצאתי לעבודה, עשיתי תאונה. בסדר? אני יכולה לקוס ולקרוא לזה רע. בסדר? אבל באותה תאונה, פתאום הכרנו את אהבת חיינו. אז מה? טוב. אז פתאום זה טוב?
כן.
כן? אז אין פה באמת קרמה רעה או קרמה טובה. הקרמה היא ניטרלית. אוקיי? אז... חשוב נורא להבין את זה.
אז אני חושב שיש לי משהו להוסיף למה שאת אמרת. בנוגע לטוב ורע. אני חושב שכחלק מהעבודה על הקרמה, שאנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אני ככה באמת חשוב לצרוק את זה כהערה.
בטח.
אם אנחנו לוקחים משהו רע כטוב, ואם אנחנו לוקחים משהו טוב כרע,
מהמם.
זה מגביר את ההפך.
זה, אני, וזה בדיוק הפעולה. אבל אני באה ואומרת, אין טוב או רע.
בדיוק.
אני לא רוצה להיכנס למונחים
נכון, אבל,
האלה.
ברור.
אבל אני... התגובה שלי למציאות...
בדיוק, אני, יותר, אני מדבר ש... על זה.
בדיוק.
נגיד
קיבלנו שלי...
דוח, אז יכול להיות שהיה צריך לקרוא תאונה, אם לא היינו מקבלים את הדוח.
לדוגמה. אתה לא יודע, יש נסיבות.
בדיוק, אתה לא יודע. אבל אם אתה אומר תודה על הדוח, אז, אז, יהיה, אז הדוח הזה בשנייה, נקרא לזה, הרגשה שלו תתפוגג.
כן. אתה מביא, הבאת את הדוגמה הזאת, זו דוגמה יפה. אני מעדיפה לשמור את זה לפרק הבא.
אוקיי.
בסדר? כי הפעם, בפרק הזה, אני רוצה רגע לעזור לאנשים להבין מה זה קרמה. בפרק הבא נדבר על המאפיינים של הקרמה.
אוקיי.
אז מה שחשוב לי להגיד היום, זה בעצם שקרמה היא לא רעה, היא לא טובה, היא ניטרלית. אוקיי? אין טוב או רע. רגע לשנות את התפיסה הזאת. יש סיבה ותוצאה. היא תלויה בכל כך הרבה נסיבות. אוקיי? אז זה פשטני מדי טוב או רע. אוקיי?
כן.
כי כמו שאמרת, קיבלתי דוח... יכול להיות שבאותו רגע אני מגיב משהו, אבל הלכתי לשלם את הדוח הזה, ופגשתי מישהו שהפך להיות החבר הכי טוב שלי. אני לא רואה את זה. אני לא רואה את אני לא רואה את הנסיבתיות של הדבר הזה.
וגם יש דברים שנסתרים מהעין.
ברור, לרוב.
לרוב, 90% בעצמה.
התמונה הגדולה, קשה לנו מאוד לראות אותה.
לגמרי.
בסדר? מה שאנחנו חווים עכשיו כחוויה לא נעימה,
כחוויה
יכולה
שירה.
אחר כך, יכולה בעוד כמה שנים להתגלות כמשהו, שבזכותו, וואלה, אנחנו חווים בליס מאוד גדול, אוקיי? אז זה מאוד פשוט. עכשיו, זה גם צריך להיזהר, שאני אומרת סיבה ותוצאה. אין מעשה מסוים שבהכרח מוביל לתוצאה מסוימת, אוקיי? כל תוצאה היא תלויה בהרבה הרבה נסיבות. תחשוב על עץ. על מנת שיגדל עץ, אוקיי, אני זורעת זרע, אבל לא בהכרח הזרע הזה יגדל להיות עץ ויהיו בו פירות. צריכים להיות תנאים. שמש, השקיה, הזנה, הצמח כן. צריך להתפתח, אוקיי? זה מאוד חשוב להבין. אז בעצם בבודיזם, הקרמה היא נתפסת אחת מארבע אמיתות, בסדר? והיא בעצם נתפסת, זה בעצם הדרך להשתחרר מהסבל, אוקיי? ההבנה שהקרמה הפשילה לי אל המציאות, ואני יכולה לבוא ולהשתחרר מהקרמה שיוצרת לי, את המציאות, ואיך אני עושה את זה, על ידי כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם גם בפודקאסט, שחרור, שלום פנימי, אהבה עצמית, קבלה עצמית, כן? ובבודיזם, ההבנה של הקרמה היא חשובה, כי בעצם להגיע להערה, המטרה היא להגיע להערה, על ידי שחרור מהקרמה.
כן.
שחרור מהמעגל הזה, של סיבה ותוצאה. בתרגול הבודיסטי אנחנו בעצם מתארים את הקרמה. אנחנו לומדים להבין מהי הסיבה שמובילה לתוצאה. אני מסתכלת בתוצאה ואני זורעת זרעים חדשים שיצרו לי מציאות אחרת. וכך אני בעצם משתחררת ממעגל הקרמה. אוקיי? אז שנבין את העיקרון הזה של הקרמה, אנחנו נשים לב לבחירות שלנו. ולהשלכה של הפעולות שלנו, לא רק הפיזיות, גם הפרשנות, כל עולם הפרשנות שלנו, כל עולם המחשבה, כל עולם המילים הפנימי שלנו, נוכל לבוא ולשנות את ה, את ה, את העתיד, אוקיי?
את הנולד.
את העתיד, כי בעצם ברגע שאנחנו מבינים שהקרמה היא גורם לסבל, המציאות שמתגלית לנו פעם אחרי פעם, שיעור אחרי שיעור, כן? היא בעצם בעקבות פעולות שאנחנו זורים, אוקיי? שאני רוצה לשנות את הקרמה, היא הדרך שלי לשנות את הדרך שאני מגיבה למציאות. זרעים החדשים שאני זורעת, שייצרו את העתיד. בעצם מה למדתי מההווה? מה למדתי במציאות בהווה? כן? שיעזרו לי לזרוע את זרעי העתיד, ולהשתחרר מהסבל שאני חווה במציאות. נורא חשוב להבין את זה. ההווה כבר קרה. מה שאנחנו פוגשים כבר קרה.
אז אני אנסה להסביר את זה במילים שלי. Mm-hmm. אז בעצם, אנחנו כבר, אנחנו שוטלים כל הזמן.
כל הזמן, בלי לשים סבא. לב.
בלי לשים לב. דברים מבשילים, גם בלי לשים לב.
נכון.
סבא. עכשיו, מה שאנחנו באים בעצם להגיד בפשטות, כמה שיותר פשוט.
זה מה שאנחנו מנסים.
לגמרי. זה ש... כאילו אנחנו צריכים, זה כאילו באיזשהו מקום בא לי להגיד, יום אחד מישהו מתעורר, הוא מבין שהוא עד עכשיו זרע זרעים שהוא של הבטיח, הוא בכלל לא אוהב הבטיח, ובא לו לזרוע עכשיו זרעים של מנגו.
לגמרי.
אבל עכשיו, רק עכשיו הוא מבין שיש לו 3 קילו הבטיח
יותר.
בשדה.
טונות.
3 קילו הבטיח בכל השדה, בכל 100 מטר, אפילו פחות. אז עכשיו צריך להתחיל לעשות, כאילו זה נשמע עבודה מפרכת, כי הוא צריך לעבור על כל השדה ולהוציא את כל האבטיחים, ואז גם לשתול מנגויים וזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת, כשכל יום הוא כמו שורה בשדה, אז אם הוא יעבור יום-יום שורה-שורה, מתי שהוא יסיים את כל השורות?
נכון.
וכששורה אחת, כשהוא יגיע לשורה האחרונה, סביר להניח שהשורה הראשונה כבר תגדל.
של המנגו.
של המנגו.
כן. כן. וואי, זה קטע. קטע מוביל אותי. אני עשיתי הפרדה בין מה זה קרמה לבין המאפיינים שלה. אני מדברת איתך עכשיו, כן?
אבל זה הולך ביחד.
וזה הולך ביחד, כי אתה כל שנייה מביא ביחד. את זה. כן, אתה כל שנייה מביא את זה. כי אתה מדבר עכשיו על דרך
אני
הצבירה.
אני פשוט הפשטתי את ה...
לא, הפשטת את המאמים, אבל אתה מדבר על דרך הצבירה. אני כל הזמן זאת...
לא, ברור, אבל אפילו אני מדבר איתך לפני ההבנה של דרך הצבירה. לפני הבנה של דרך הצבירה, בן אדם צריך מתישהו לקום ולהבין שהוא כל הזמן זורע.
כן.
אז זה משל,
זה הנקודה, הבנה של קרמה.
אז זהו, אני חושב שזה הנקודה שהייתה לי חשובה לי להגיד. שכאילו, אתה יכול לעשות משהו בצורה X, עד שיום אחד אתה מתעורר ואתה מבין שכל מה שעשית בצורה X, בכלל רצית Y.
נכון. זרעת, חשבת שזרעת מנגו, ויצא לך אבטיח. אני מתה על אבטיח, יצא פטרוזיליה. כן? יצא פטרוזיליה. אז זה מה שאני מבינה. יש לי את היכולת ללמוד את אומנות הזריעה, כן? להבין, ככל שאני אהיה מודעת לכוונות שלי, למחשבות שלי, למילים שלי, למעשים שלי, כן? אני אבין מה אני זורעת. אני אבין אם אני זורעת פטרוזיליה או מנגו. כן? בידיים שלי, בעצם הבחירה, להשתחרר מהקרמה הלא מודעת שזורעת לי כל הזמן, תאבטיח או את הפטרוזיליה, כן? ובמודעות, להתמיר, קודם אנחנו מדברים על ההתמרה, להגיב אחרת למציאות. להגיב אחרת למציאות, ובמקום לזרוע כל פעם מחדש, תוקפנות, אגרסיביות, התנגדות, כל אחד מה שהוא פוגש, אני רגע אנסה להגיב לדבר הזה אחרת, ואז אני זורעת זרעים אחרים, כן? אבל איך אני עושה את זה? אני בעצם מסתכלת על המציאות, אני מבינה שזה הפשלה של קרמה, ואז אני אומרת, רגע, במקום לשאול למה זה קרה לי, למה יצא לי פטרוזיליה, למה יצא לי אבטיח, אני שואלת את עצמי בשביל מה, אוקיי? יש פה רגע איזשהו שיעור, איזו השתלמות, שעכשיו אני צריכה להגיב אחרת, פגשתי את האבטיח, במקום לכעוס על זה שיצא לי אבטיח, במקום להתמרמר על זה שיצא לי לא מה שרציתי, אז בואי אני אגיב אחרת. ואז ברגע שאני מגיבה אחרת, בחמלה, בסלחנות, בנדיבות כלפי עצמי, אז אני בעצם...
את פוגשת את זה.
אני זורעת, זרעים חדשים, אוקיי?
לא, אני... כן, את מאפשרת לעצמך לפגוש את המצב הקיים...
אני חוקרת אותו.
שנקרא לזה שבא אלינו,
שהפשיל.
שהפשיל, כן, בחני המילה.
כן.
אנחנו בעצם חוקרים את המצב הקיים שהפשיל, ומבינים, כמובן,
את השורש, את הזרע.
בהסתכלות פנימה, אנחנו מבינים מה גרם לזה, איזה זרעים שתלנו, ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת בעצם.
לגמרי. עכשיו, בלי מקום, בלי אשמה,
כן,
נכון. ובלי הלקאה עצמית. זה רק ממקום של התבוננות.
זה, כן, זה קשה.
זה נורא נורא חשוב.
זה אוקיי? קשה.
זה לא, הנה, יצא לי חרה, יצא לי זה, סליחה על הביטוי. ועכשיו אני, מה עשיתי? אני אשם, בגללי זה ככה. זה לא השיח הזה. כי זה שיח שעוד פעם זורע, כן. אשמה, זורע הלקאה עצמית. זה ממקום ניטרלי. התבוננות ניטרלית על המציאות, ולבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי פה שיעור, אני צריך ללמוד. אוקיי, יש לי פה הזדמנות להגיב אחרת למציאות ממה שאני רגיל. אוקיי? אני מסתכל במראה, יש משהו שנותן לי תחושה לא נעימה, אני מרגישה, מעלה בי תחושות לא נעימות, אז אני רגע עוצרת, שואה בתוך הדבר הזה, ועוברת תהליך, מדקת את התהליך. אוקיי, מה הזרעים, מה הנסיבות, שזרעו לי פטרוזיליה במקום מנגו, אוקיי? איך הפעילות הזאת, שאני באינסטינקטים שלי, באוטומטים שלי, מגיבה להווה, בעצם יוצרים את הסבל של העתיד, כן? כן. ואז אני מתרגלת, איך אמרת? אני מתחילה לתרגל ולזרוע זרעים של מנגו.
שזה קשה.
ברור, אין פה, יש פה תהליך, תהליך של המודעות, זה תהליך ההתעוררות.
כן, זה מה שאנחנו עושים עם פרק אחד.
כן, זה, זה התרגול. זה התרגול. זה בדיוק התרגול. אני מפתח מודעות עצמית, אני מסתכל במראה, אני מסתכל על המציאות, במקום להתנגד לה.
לגמרי.
אני מתבונן במראה, ומנסה מתוך המציאות להבין, רגע, מה בתוכי מבקש להגיב אחרת, אוקיי? מה בתוכי מבקש לזרוע זרעים חדשים? מה אני רוצה לפגוש במציאות שלי? אני רוצה שיואהבו אותי? אני צריך לזרוע אהבה. אני צריך לאהוב. בטח שקודם את עצמי. כן?
כן.
אני, אחד התרגולים שאני פגשתי בעוצמות מאוד גדולות, זה אגרסיות והתוקפנות כלפיי, שאני לא הרגשתי שאני בן אדם תוקפני. הרגשתי שאני בן אדם מאוד עדין. אוקיי? ולא הבנתי, זה שיגיע אותי, למה אני פוגשת כל כך הרבה תוקפנות בחוץ. עכשיו כולנו, כל עם ישראל פוגש תוקפנות.
אנחנו
חיים, חיים אותה, כן. יש קרמה קולקטיבית, שהיא קרמה שכולנו חווים אותה. אז איך יכול להיות? אז אם אני מבקשת לא לראות תוקפנות בחוץ, אני צריכה לתרגל. את השחרור, בדיוק, את שחרור התוקפנות בתוכי. אפילו תוקפנות קטנה. זה לא צריך להיות, אם עכשיו מישהו מתפרץ עליי ויורק עליי מלא אש, מספיק שאני זרעתי זרע קטן וטק.
כמו סרפד זה נתפס.
כן, כן. אז נורא חשוב להבין את זה. ההשלכות של הפעולות שלנו, הן לא קבועות מראש, אוקיי? אבל הן גם, יכולות לפעמים הן גם בלתי נמנעות, כן? אנחנו כל כך רגילים לאוטומטים שלנו, אנחנו עושים את אותה פעולה ואותה פעולה ומקבלים את אותה מציאות. אנחנו רוצים לשנות את המציאות ופועלים ועושים את אותו דבר.
יש לי משפט יפה להוסיף פה.
של איינשטיין.
ברור. איינשטיין אמר שרק משוגע עושה את אותו דבר פעמיים ומצפה לתוצאה שונה.
כן. עכשיו, זה לא רק במעשה הפיזי. עכשיו, יכול להיות שאני עושה משהו, אבל לא שיניתי את הכוונת הלב שלי.
נכון.
אוקיי? זה בכל הרבדים צריך להשתנות.
זה קשה.
כן.
אם אתה לא שם לב.
אם אני עכשיו לצורך העניין רוצה לשנות איזשהו הרגל, אני רוצה להפסיק לעשן, אוקיי? אבל בפעולה הזאת אני כל היום כועס, יורק אש, כן? לא בשקט עם עצמי, אז אני עדיין זורע זרעים שלא מטיבים איתי.
נכון.
אוקיי? אז מה אנחנו בעצם מציעים? שהתפיסה של הקרמה היא בעצם נותנת לנו הזדמנות ללמוד ולהתפתח. אם מישהו מרגיש שהוא עשה איזושהי טעות או חווה, איזושהי חוויה לא נעימה, אוקיי, בוא נבין מה ההשלכות. מה ההשלכות של הפעולה שעשיתי? ואני אתבונן, יחקור, ויבין איך אני יכול להגיב אחרת לדבר הזה. אנחנו כל הזמן בתהליך של השתפרות וצמיחה, לא בתהליך של הלקאה וביקורת ואשמה, אוקיי? אז הקרמה היא לא גורל והיא לא מכתוב, אלא היא אפשרות והזדמנות להתפתח ולצמח, ולייצר באמת עתיד עם מציאות שהיא יותר מטיבה איתי, כן? והכל יושב על פיתוח המודעות, להבין מה אני זורעת במציאות של החיים שלי, מה שאני פוגשת בהכרח במציאות קיים בתודעה שלי, אם אני פוגשת תוקפנות, היא קיימת בי. אוקיי? הבחירה שלי, עכשיו שלב הבא, זיהיתי, הבחירה שלי היא להגיב אחרת מהאוטומט. מורה שלי אומרת, אנטידוט. אני אעשה פעולה הפוכה. אם אני פוגשת תוקפנות, האוטומט הוא להגיב בתוקפנות. לא, אני אגיב אחרת. אני אשמור על לב פתוח, ואני אנסה לתרגל.
זה קשה.
בטח שזה קשה.
זה קשה.
כן?
יצא לי כמה פעמים, ואז אמרתי להם, תודה רבה ויום טוב, אבל עצבני.
בסדר.
אבל אמרתי להם, תודה רבה ויום טוב.
אבל זה כבר התקדמות.
לגמרי.
אוקיי? עצם המודעות, עצם התגובה האחרת, זה תרגול.
לגמרי. זה היה קשה לא לריב איתם, אבל רבתי איתם בתודה רבה ויום טוב.
אבל לאט, לאט לאט ה-state of mind משתנה.
לגמרי.
אוקיי, לאט לאט הפרשנות שלי לאירוע שגורמת לי להרגיש את הכעס ואת התוקפנות משתנה. אוקיי, זה תהליך. זה תהליך של שינוי. כן. אז מה היה לי חשוב המסר? חבר'ה, קרמה זה לא רע וטוב. זה לא עונש. זה לא מערכת שפיטה וענישה. קרמה זה בסך הכל הבנה של אומנות השתילה. מה שאני זורעת, זה מה שמפשילי במציאות. אוקיי? המציאות שמפשילה היא ההווה. היא הכאן ועכשיו. אין לי הרבה מה לעשות איתה.
לגמרי.
אני יכולה רק לשחרר את המעגל הזה בדיוק, ולהחליט לזרוע את העתיד. מה שחסר לי בחוויה שלי, אני זורעת. חסרה לי אהבה, אני אזרה אהבה. חסרה לי חמלה.
דוגמאות אנחנו ניתן בפרק הבא.
זה לא עניין של דוגמאות. בפרק הבא אנחנו נדבר על המאפיינים של הקרמה. אוקיי, יש לה קרמה. כרגע דיברנו על המושג הפשטני. מה זה קרמה? הבנו את האומנות הזאת, הבנו שיש לנו דרך
להשפיע עליה.
להשפיע עליה, לשנות, בעצם להשתחרר ממעגל הקרמה.
לגמרי.
אוקיי? ובפרק הבא נגדיר כמה מאפיינים של הקרמה שיעזרו לנו להבין את העומק של הדבר הזה, ואיך באמת לתרגל את זה בפרקטי, ביומיום.
כן. בסדר גמור. אז אני חושב שאנחנו כאן נסיים את הפרק שלנו. אני הייתי אוהד, והייתי הייתה כאן לימור, אז תודה רבה לך לימור, עוד פרק מקסים. ותודה רבה לכם, צופים יקרים, על עוד פרק נפלא. מקווה שהתגעגעתם אחרי פרק אחד.
לקול שלך בטוח.
תודה ללימור, ותודה לכם, שיהיה לכם שבוע נפלא. אנחנו היינו אושר שבדרך, ונתראה בפרק הבא.